קשת, כל שידורי תורה. כאן זה עזרא בק, אני לוקח דקה מזמן השיעור. כי השבוע אנחנו עורכים את המגבית השנתית פעם בשנה לתמיכת בתוכנית קשת. תוכנית קשת היא תוכנית שתלויה לגמרי, לגמרי במאזינים. אין לו מקור אחר. וכמובן, בלי מקור כספי, חומרי, אם אין קמח, אז גם תורה לא תהיה. אנחנו פונים אם כן למאזינים. מי שננה, מי שלמד, להביע בצורה חומרית את הערכה שלו, שלה, שלכם, לתוכנית הזאת, לפרויקט, ולהתקשר כבר היום למשרדנו, כדי להעביר תרומה לטובת הרמת הפרויקט ותמיכתה בשנה הבאה. המספר בארץ 052-545-6023, ואנחנו מחכים ומצפים לשמוע מכם. ועכשיו בחזרה לתוכנית היומית הרגילה. קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים, שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
היום נעסוק בספר אחיעזר ומחברו הגאון רב חיים אויזר גרודז'נסקי. רב חיים אויזר נולד בעיירה קטנה שהיא סמוכה לווילנה, בליטה, בשנת תרח"ג, אלול תרח"ג. הוא היה בן של תלמיד חכם, נכד של תלמיד חכם, ויש לנו קצת מתורות שלהם, הרבה נאבד במשך השנים. הוא למד בישיבה באשישוק, ואחר כך הגיע לוולוז'ין. בוולוז'ין הוא התקרב מאוד לרב חיים, הושפע מדרכו המיוחדת, והם היו קשורים בהרבה עניינים מאז שרב חיים אויזר למד בוולוז'ין. בשנת תפרש ממזיין בערך, בזמן שהוא היה צעיר מאוד, הוא הגיע לווילנה, דרש שם בבית הכנסת, והתמנה לרב, אחר כך לדיין. הוא הפך להיות הדיין המרכזי של בית דין של וילנה. התעסק בענייני עם ישראל בכלל, והיה מאוד דומיננטי בוועידות שונות של רבנים. הוא ייסד ועד הישיבות, היה מאלה שמקימי אגודת ישראל, הוא היה במה שהיה קרוי מעין מועצת גדולי התורה של אותו זמן. באופן בלתי רסמי, הוא הפך להיות הרב של כל בני הגולה. מבחינה זאת, הוא תפס את מקומו בפסק הלכה של רבי צור יוחנן. בזמן מלחמת העולם השנייה, או ליתר דיוק, לפני, בזמן שהיו פליטים רבים שהיו מגיעים ממקום למקום, אז וילנה היה נחשב מקום נוטרלי, והיה מותר לעבור שם. הרבה גדולי ישראל הגיעו לוילנה. רב חיים אויזר מאוד מאוד דאג לכל הצרכים של כל עם ישראל. בשנתו האחרונה, ממש לפני, או בזמן שבעצם המלחמה התחילה, הוא ניהל כמעט כל ענייני היהדות, גם בזמן שהוא בעצמו היה חולה מאוד. הוא נפטר בהי אייר מנחם אב, שנת תפשין. הלוויה הייתה מצד אחד גדולה מאוד, מצד שני היה קצת בעיה שלא רצו לעשות עסק בזמן שהמצב הפוליטי היה מאוד מאוד מסובך. מורי, הרב סולובייצ'יק, הספיד את רב חיים עוזר, וההספד, נדמה לי, התקיים בוועידה של אגודת ישראל, והרב סולובייצ'יק עמד על כך שרב חיים עוזר היה מצד אחד גאון, פוסק אמיתי, תמיד חכם, מפורסם בכל תחומי התורה. מצד שני, היה גם מנהיג ישראל. והרב, אני אצטט שני משפטים, הקו העיקרי באופיו של רב חיים עוזר הוא שלחם בחרף נפש על חיבורו ואיחודו של החושן עם הציץ. הכוונה של הרב, גם הלימוד התיאורטי וגם המעשי, ואני ממשיך בדברי הרב, לא הסתפק בתפקיד של מורה הוראה בסולובייצ'יק בלבד, במקצוע של הציץ, אלא שימש גם בתור פוסק בתחומו של חושן משפט. הוא ידע את הסכנה הצפויה בהשקפה מזויפת, הוא הכיר שאם מנהיגים חדשים יחזיקו בחושן, אנשים שבועטים בתורה ומסורה, יוליכו את העם הכלכלות. ההספד הזה עשה רושם רב, וגם במחשבה של הרב, של הרב סולובייצ'יק, הרבה אנשים כתבו שכנראה כאן הרב דגל במושג שאנחנו קוראים היום דאס תוירה, ושנים אחר מכן השאלה אם באמת שינה דעתו, באמת היה דעתו, אבל זה לא ענייננו היום. מספיק לנו שהרב ראה רב חיים עוזר הדמות של הכהן הגדול עם הציץ והחושן. אנחנו כמובן נעסוק בעיקר לא בפעילותו הציבורית הרחבה ולא בדעותיו הפוליטיות, במקרה שידוע הוא היה אנטי-ציוני מאוד חריף. נעסוק בשוטים שהוא כתב שאלות ותשובות אחיעזר. אחיעזר יצא בשלושה כרכים שונים. הראשון יצא ב-1922, השני ב-1925, והשלישי, וזה מעניין מאוד, הוא הוציא ב-1939. כמובן, המצב הפוליטי, המצב בעולם כולו, בכל התקופות האלה, הייתה תקופה מאוד קשה, ובהקדמה של הספר הראשון, רב חיים עוזר כותב כמה שאנשים יתמהו שבזמן שעם ישראל טובע בים של דמעות אז צריכים באמת להוציא ספרים. מעין המדרש מעשה ידיי טובים ביום ואתם אומרים שירה לפניי, הוא מצטט עם ישראל טובע בים של דמעות ואתם אומרים שירה, והוא מדבר על מהרסינו, מחריבינו, מבית ומחוץ חותרים חתירה תחת יסודות התורה, אבל הוא כותב שזה כוח של עם ישראל, שבכל הזמנים ובכל התקופות אנחנו ממשיכים ללמוד תורה, להפיץ תורה, לחדש תורה. דבר נוסף מעניין שיש בהקדמה הזאת, אמרתי שזה נכתב בזמן בתף ריש פי בית. תף ריש, קשה לי לקרוא את התאריך המדויק. לפי מה שכתוב בספרים, הספר הזה יצא לפני כן, בתף שין ב-1922. בכל אופן, בהקדמה כאן כתוב שיש לנו דבר חשוב מאוד, שאנחנו מכירים מה שקורה באמריקה. מצאנו אהבת החסד באחינו ילדי מדינתנו המתגורים מעבר לים באמריקה ובשאר ארצות, אשר יחד עם מעשיהם הגדולים והכבירים לטובת אלפי לאלפי רבבות אחיהם העשוקים והרצוצים בתפוצות הגולה, להצילם, לחיותם מחפת רעב, נתנו ידם להחזיק את אוצרות עמנו הרוחניים. אז מעניין שכבר בתקופה הזאת, גדולי אירופה הודו לעשירי, או מתאר לעצמי, אנשים עמידים באמריקה שזכו לפרנס אחינו בני ישראל, וגם לפרנס מוסדות התורה. הספר הראשון, חלק א' של אחיעזר, מדבר בעיקר על שאלות קלאסיות בענייני אבן העזר. יש שם הרבה שאלות של עיגון, והתשובות שלו הן מביאות מקורות, דנים בהם כמו שדן למדן. הרב זבין בספרו אישים ושיטות, יש לנו לו פרק רחב על רב חיים עזר, וקטע מיוחד על רב חיים עזר בתור משיף, ואומר שזה דבר מעניין, שבדרך כלל הפוסקים לא אומרים שיעורים, לא אומרים חידושים, אומרים פסקי הלכה, ודי מבססים את הפסק שלהם. אבל העולם רואה בתשובות האלה בעיקר פסיקת הלכה. מה שאין כן ראשי ישיבה שכותבים שיעורים, והלמדנים שם מוצאים שם שיעורים, אבל הפוסקים לא כל כך צריכים לעיין בחידושים שלהם. וכאן הוא אומר, רב זבן כותב, שרב חיים עזר באמת הרכיב את שני הדברים. והוא מעניין הדבר ששני הסוגים השונים, גם הפוסקים וגם ראשי ישיבה והתלמידי חכמים שעוסקים בעיקר בתיאוריות בהלכה, לא בפסיקת הלכה, אלא בהלכה לשמה, בתורה לשמה, אז שניהם מצאו עניין רב בספרים של רב חיים עזר. יש לו גם חידושים מפורסמים, יש לו גם ניתוח הלכתי מעמיק כמו שהוא קיבל מרבו רב חיים, ויש בו כמובן כוח הפסיקה. החלק השני של הספר עוסק בענייני יורה דעה, וגם שאלות קלאסיות בענייני יורה דעה, ויש לו גם חידושים שמה בענייני קודשים, דבר שהוא לא נוגע היום הלכה למעשה, אבל רואים בזה הצד העיוני של הגדול רב חיים עזר. חלק השלישי הוא כבר חלק שדן בדרך כלל בכל מקצועות התורה, וכאן מוצאים שפנו אליו פשוט מכל העולם. הוא היה נחשב כנראה הפוסק של אותו דור, ומצאנו שאלות שהיו קשורות לפריז, שאלות שקשורות לאוסטרליה, בוודאי מארצות הברית, ופנו אליו לקבל תשובות. אנחנו נעסוק בכמה דברים שמופיעים בחלק ג' של תשובות אחיעזר. אחר כך נדבר על כרך נוסף שיצא לאחר מכן. בסימן חבב בחלק ג' הרב אחיעזר דן בשאלה של גירות. השאלות האלה די מאפיינות את התקופה של המאה ה-20. הרבה אנשים התחתנו, וכך הוא כותב את זה, בנוכרית שנישאת לישראל בדרך ציווילי, הכוונה לנישואים אזרחיים, באמריקה. אז היא גויה, והיא התקשרה על ידי נישואים אזרחיים עם יהודי. והיא באה לרב בארצות הברית ורצתה להתגייר. הרב רצה להגיד שאולי כדאי להכיר במקרה כזה, בגלל שאם לא יקבלו על הגירות על ידי בית דין כשר עם תפילה וקבלת מצוות, אז היא תלך לבית דין רפורמי, ושם בכלל הגירות לא יהיה כדין. אבל כאן כמובן היא התחתנה, היא רוצה להתגייר, בגלל שהיא רוצה להתחתן עם יהודי כדת וכדין. האם אפשר לקבל גיורת כזאת, ובמיוחד במצב שיש כאילו איום שהיא תלך לרבי רפורמי. אז קודם כל, הרב חיים עזר דן, בדין ניתן על השפחה. אחד שחשוד שהיה גר, חי, עם שפחה, אז כתוב שלא יישאנה. הגמרא ביבמות דף כ"ד, ויש לו דיון שלם, אם זה עניין רק לכתחילה, או בדיעבד אפשר לקבל אותה, או בדיעבד ובחופן אפשר להכיר בגירות, אז הוא מביא את תשובות, וגם זה מעניין בדרכו של רב חיים עזר, שהוא מביא תשובות של האחרונים, מביא תשובה של רב חיים צנזר, של השואל ומשיב, והוא אומר, יש מקום לא להטיל לכתחילה, אבל לא למחות. אבל יש, הוא טוען, רב חיים עזר, שכל הדיון שהוא דן, ואני רק אמרתי בקצה המזלג, באמת מה שהדיון היה, אומר, אולי זה הכל רק לכתחילה. אבל בדיעבד, כולם גרים הם. שהרי מבואה בראשונים, שאם נתגיירו וקיבלו עליהם, חזק הדאג אבונסאיו גמרי וקבלי. בגלל שהם היו מוכרחים על ידי הבית דין לקבל מצוות, אז אנחנו אומרים, מעין הדין של תליוע וזובן זביני זביני, אם ירצו בן אדם למכור משהו, תחת איום. בסוף אנחנו פוסקים שבגלל האיום יש לו הסכמה אמיתית לעניין הזה, לעסקה הזאת, ולכן על פי דין הקניין חל. אז הוא אומר, דומה כאן, יש אמנם עומדנה דמוכח שכוונה לשם אישות, אבל משום אונס הרצון גם הרמקנה וקיבל הגירות בלב שלם. ולכן הוא אומר, בדיעבד יכול להיות שאפשר לגייר. כאן יש לו חידוש נוסף. הרי בסופו של דבר, גם אם יתגיירו, היא תתחתן איתו. והרי דיברנו על הבעיה של נטען על השפחה, שלהתחתן איתם, שהזוג הזה יתחתן, יש בזה לכל הפחות איסור דרבנן. ואם כן, הרי איך יש כאן קבלת מצוות? הרי אנחנו מבינים בפירוש שהם יעברו על איסור הזה. בא רב חיים עזר בכוח דעתירה, ואמר, קודם כל, אני חושב שצריכים לקבל מצוות. קבלת מצוות מעכבת בגירות. על זה גם כן היה דיון, וזה דיון מפורסם עד היום הזה, כמה קבלת מצוות מעכבת. הרי ברמב"ם בהלכות איסורי ביאה כתוב שהודעת מצוות אינה מעכבת. ועל זה יש דיונים שלמים. הרב חיים עזר ציטט שו"ת חמדת שלמה, שאמר לשון הודעת מצוות וקבלת מצוות שני עניינים שונים הם. האמת היא שהסברה הזאת היא די מקובלת בהרבה אחרונים, אבל דווקא הוא מצטט את החמדת שלמה, שבתור פוסק, שאמר שקבלת מצוות הוא שקיבל עליו לכנוס בדת יהודית. הודעת מצוות זה להודיע לו מניין המצוות. זה אינו מעכב, אבל קבלת מצוות מעכבת. זה עיקר הגירות. ודבר דומה, אולי הברקה נוספת, שמעתי מהרב סולובייצ'יק, שהרמב״ם אומר, בהלכות איסורי ביאה, בתחילת הפרק, הרמב״ם אומר, מי שרוצה להסתופף תחת כנפי הדחשינה, לקבל עליו תורה, אז אומר הרמב״ם מה הוא צריך לעשות. אחר כך, כמה וכמה הלכות אחר כך, אומר הרמב״ם על דעת מצוות לא מעכבת. הסביר הרב שקבלת מצוות זה לא אחד ממרכיבי הגירות. גירות מורכבת מחלקים שונים, אפשר לדבר על מילה ועל תפילה וכו'. והבאת קורבן בזמן שהיה קורבן, אבל קבלת מצוות, אמר הרב סלוויצ'יק, זה לא אחד ממרכיבי הגירות, זה התשתית של הגירות, זה היסוד של הגירות. מה זה בכלל גירות? יש אחד שרוצה להשתייך לתורת ישראל, אחד שרוצה להשתייך לעם ישראל. אחד בלי השני אינו גירות בכלל. בקיצור נמרץ, הרי רות אמרה, עמך עמי ואלוקייך אלוקי. כדי להתגייר צריכים את שני המרכיבים, עמך עמי, אלוקייך אלוקי. ולכן הרב חיים עזר פסק שקבלת מצוות מעכבת. אבל השאלה כאן הייתה, האם זה נחשב קבלת מצוות? האם קבלת מצוות בזמן שאני יודע שבן אדם יעבור על איסור מסוים, האם זה נקרא קבלת מצוות? רב חיים עזר טען שאפשר להגיד ככה. אפשר להסביר שבן אדם שקיבל עליו תורה ומצוות, אבל אנחנו יודעים שמחמת תיאבון הוא יעבור על איסורים. אפילו אם הוא יגיד בפירוש כאילו, שאני לא יודע אם רב חיים עזר לא אמר את הדבר הזה, אבל לכאורה זה לא משנה. כל זמן שהוא קיבל עליו מצוות רק שבדעתו לעבור לתיאבון, אין זה חיסרון בקבלת מצוות. זה חידוש של רב חיים עזר. ולכן הוא אמר שאפשר לקבל גר שלמעשה מקבל תורה ומצוות, אולי באונס, אבל גומר ומקנה. ואם כן, הגירות שלו תופסת. הוא גם מפרפר בעניינים אחרים. האם באמת כדאי לעבור על איסור או להתיר איסור כדי לא לעבור איסור חמור יותר? אז הוא דן בשאלה הזאת בדיונים שלמים. בסופו של דבר, הפסק האחרון הוא כותב, לפי ראות עיני בית דין, יש מקום להכיר ולסמוך על הוראות הגון רב שלמה קלוגר, וזה כמובן תלוי באחד מן הדיונים שהזכרתי עד עכשיו. בתשובה חב זין, הוא קיבל תשובה על מעשה באוסטרליה, שהרבה אנשים שאלו בעניינים כמו נוכרי שנתן עיניו בבת ישראל, הוא בא אחר כך להתגייר, באותו מקרה הפוך, הבעל רצה להתגייר, והרבינר קיבלו להתגייר. באוסטרליה היה כנראה, הוא לא קורא לו רב, קורא לו רבינר, אני מתאר לעצמי, שהוא לא החשיב אותו כרבי, כרב אורתודוקסי, כתלמיד חכם. כנראה שהוא רפורמי, ואותו רבינר שקיבל עליו, אמר לו שהוא צריך לחתוך עורלה כדי לימול. מצאו שהוא באמת היה מהול, ולכן היו צריכים רק להטיף דם ברית. ושני רופאים שלא היו יהודים, עשו הטפת דם ברית. אחר כך, הרבי גייר אותם. האם הגירות הזאת מועילה? רב חיים עזר השיב שבוודאי שגירות כזאת איננה גירות. אף על פי שבסופו של דבר שאותו בעל שם לב שהוא נימול ולכן הוא טען שאולי הוא נולד, לא אולי, הוא נודע לו כאילו שהוא בעצם נולד לאמא יהודיה. למרות שכל החיים שלו הוא אמר שהוא גוי והתנהל כגוי, התנהג כגוי, אבל עכשיו הוא אומר שאימו הייתה יהודיה ולכן הוא נימול. רב חיים עזר דן בשאלה הזאת ואומר פשוט שהוא צריך להתגייר. הטפת דם ברית על ידי גויים אינה מועילה. והוא צריך משהו קטן על הטפת דם ברית על ידי יהודי. ו הגירות של אותו רבי רפורמי לכאורה בוודאי לא אינה מועילה. הרי גירות צריכה שלושה. אמנם יש מחלוקת מה צריך שלושה, האם המילה או התפילה, אבל אותו רבי בוודאי שלא היו שני דברים, לא היו בית דין, אבל בכל אופן הוא מביא דעות נוספות ודיון שלם, ובסוף הוא אומר שכדאי לו להתגייר פעם נוספת, בדקירה באלמה על ידי רופא או מוהי ישראל, ואם יש שאר הפרטים, דהיינו שהוא תובל קבלה מצוות, אז הרב חיים עזר אומר שאפשר לגייר אותו, אבל הגיור של אותו רבי אינה מועילה. דווקא בעניינים האלה הייתה התכתבות בין גדולי ישראל בקשר לפסק. בחלק נוסף של אחיעזר שיצא לפני כמה שנים בארץ, יצא כאילו חלק רביעי של אחיעזר. כנראה תשובות שמצאו מכתבי יד אנשים שהיו אספנים, רב בוקסבאום ועוד, היו להם תשובות של רב חיים עזר, וליקטו תשובות, והדפיסו את זה בבני ברק בתשעים מ"ו, שנים כמובן רבות, אחרי שרב חיים עזר נפטר. יש בין השאר שם התכתבות בין גדולי ישראל, אחיעזר, תשובות של החזון איש, של הסטייפלר, ועוד שדנו בדברי הרב חיים עזר, רבי סזלמן, עוד רבים. אבל דווקא אני אזכיר דיון שלא מופיע באחיעזר, אלא מופיע בשו"ת אחר, שו"ת דבר אברהם. הדבר אברהם היה הרב בקובנה, רב אברהם דובר קנה שפירה, והוא כתב תשובה לרב חיים עזר אחרי שהוא קיבל את הספר אחיעזר. והוא דן שני דברים. כמה וכמה נקודות עם הפסק של רב חיים עזר. אחד מהם, שהוא אמר שהוא לא מבין את הסברה של גומר ומקנה. גומר ומקנה פירושו, יש לי חפץ, מישהו לוקח את החפץ שלי באיום עליי, ותוך כדי האיום אני אומר, בסדר, אני אקבל כסף, זה תלוי וזווין. בסופו של דבר אני מקבל את התמורה. אז בדיעבד אני מסכים, גומר ומקנה. אומר, זה באמת קשור לענייני גירות? אותו בן אדם באמת מקבל מצוות בגלל שאחרת אומרים לו שהוא לא יכול להתגייר? פשוט הוא אומר מה שהוא אומר, ובליבו הוא לא חושב שהוא מקבל מצוות. אז אברהם בכלל מקשה על הסברה הזאת. האם אפשר להגיד שהוא באמת מקנה? הוא גם דן, האם יש באמת אומדנה דמוכח שהוא לא מקבל מצוות? האם מתחשבים באומדנה דמוכח? האם אפשר להגיד, שמע, הוא אמר שהוא מקבל, ודברים שבלב אינם דברים. אבל הדבר אברהם טוען, אומדנה דמוכח, האומרים, כשיש אומדנה דמוכח, אומרים שדברים שבלב הם באמת דברים. אז האם באמת אפשר לקבל גר במצב כזה? אבל יש נקודה נוספת שכדאי להעיר עליה. הדבר אברהם מביא את הסברה של רב חיים עזר, שאחד שמקבל תורה ומצוות, ואני יודע שהוא יעבור עבירה מסוימת אחרי שהוא מתגייר, בכם איזה אומר, זה נחשב קבלת מצוות. הדבר אברהם אומר, אני חוכך בזה. כיוון שבשעת הקבלה הוא חושב לעבור אפילו תיאבון, אין זו קבלה ואין תרתי דסתרי. זה כמובן חומרה גדולה. רב חיים עזר בכוח דעתירה אמר, זה נקרא קבלת מצוות, למרות שאני יודע בסופו של דבר שאותו בן אדם יעבור עבירות. אבל אני יכול להסתכל עליו כמו שאני מסתכל על כל יהודי. לכל יהודי עובר משהו. האם אני אגיד שהוא לא דתי? אני אגיד שהוא לא, הוא לא באמת מקבל עול מלכות שמיים של תורה ומצוות? הוא עבריין לתיאבון, כמו שלדאבוננו, הרבה אנשים הם עבריינים בעניין עבירה זו או עבירה אחרת. אבל האם זה נחשב קבלת מצוות? יש כאן מחלוקת יסודית בין רב חיים עזר לבין דבר אברהם, וכמובן המחלוקת הזאת היא מאוד מאוד נוגעת הלכה למעשה בזמן שאנחנו מדברים על קבלת גרים. נדבר על תשובה קצרה שמופיע דווקא בחלק האחרון. בחלק שיצא בארץ שנים רבות אחרי פטירת רב חיים עזר. השאלה הייתה, האם אפשר לעלות לדוכן כהנים שמחלי שבת? והשאלה נוסחה שהאם צריכים בכלל לבטל נשיאת כפיים לפי שהכהנים על פי רוב מחלי שבת. וזה דבר מעניין, שבאותו התקופה רוב הכהנים אמנם הגיעו לבית הכנסת, רצו לעלות לדוכן כנראה, אבל הם היו מחללי שבת. אז האם אפשר שיעלו או כדאי לבטל את כל העניין? רב חיים עזר פסק דיון שמחלל שבת בזמננו הם דומים לתינוקות שנשבו, והוא מצטט את התשובה המפורסמת, הזכרתי אותה בשבוע שעבר, של רבי יעקב אטלינגר, שבזמנו כבר הוא חשב שמחללי שבת אינם נחשבים מומרים בגלל שהם נחשבים תינוקות שנשבו. אבל רב חיים עזר מוסיף נימוק, וזה דווקא מעניין בגלל מה שלמדנו היום בתשובות הראשונות. הוא אומר, אם באמת לא יעלו לדוכן, יצא קלקול, כי ישכחו לגמרי שהם כהנים. יישאו נשים פסולות לכהונה, יתאמו את עצמם למתים. כנראה שהיה מדובר בכהנים שבאמת היו נזרים מאיסורים מסוימים, אבל היו מחללי שבת. וכדי לעודד אותם לכל הפחות לשמור, לא להיפסל לכהונה, לא להתחתן עם פסולות לכהונה, לא לטמא את עצמם, אז רב חיים עזר התיר שיעלו לדוכן. כמובן צריכים ליישב את הדבר הזה, עם הדיון שהיה לנו לפני כן, אם מותר לעבור כאילו על איסור מסוים, כדי לדאוג לאינטרס יותר חשוב. אמנם רב חיים עזר לא אמר שיש בזה איסור, אומר אפשר לסמוך על היתר של רב יעקב אטלינגר. הדבר הזה מעניין לראות שהרב סולובייצ'יק מצוטט בספר של הרב שכטר, נפש החיים, שמעיקר הדין, כהן שמחלל שבת יכול לעלות לדוכן. הוא מביא, הרב שכטר בספרו נפש הרב מביא, שאומנם במשנה ברורה כתוב שמומר לחלל שבת לפרסיה, הרי הוא כובד עבודה זרה ולא יישא כפיו. אבל הוא מצטט את המורי הרב סולובייצ'יק בשם אביו הגרם, שלא להורות כן. והוא הסביר, בגלל שמחלל שבת הוא דומה לעבודה זרה, וזה פסול לעניין עבודה. אבל הוא אמר שהרי בנשיאת כפיים אפשר להעלות בן אדם שעבר עבודה זרה בשוגג, אף דלקה בחיי גוונה מומרות בגברה, ואומרים צריך לומר, דתיימו דמפסל עבודה ומשום דמייס לגבוה. אומר, יש הבדל בין הפסול של עובד עבודה זרה, כהן עבודה זרה לעבודה, שזה עניין שזה מאוס, ואפשר להגיד שזה דווקא בעובד עבודה זרה ממש, אבל לא במחלל שבת בפרסיה. חידוש גדול שהרב אמר בשם אביו, ורב שכטר מציין שיש תשובה דומה באיגרות משה באור החיים, סימן למד גימל, ואחר כך הוא מביא דיון נוסף בקשר לשאלה הזאת. ומה שמעניין שרב חיים עזר בכוח התורה שלו פסק להקל, שאפשר להעלות אותם לדוכן, וגם שצריכים להתחשב עם המצב לעתיד.
האזנתם לשיעור בתוכנית קשת כל שידורי תורה, ואני עוד פעם מזכיר שאנחנו מחכים בשבוע הזה, שבוע התרמה השנתית, שבוע התרמה, המספר להתקשר 052-545-6023, או אפשר לשלוח מיד בדואר צ'ק לישיבת הר עציון, אלון שפוט, גוש עציון, 90433, ולכתוב שזה לטובת תוכנית קשת. וככה נמשיך עוד שנה ללמוד ביחד, להגדיר תורה ולהאדירה. כל טוב.